kan kanlı çalışma. Geçiyor ya. Yapıyor. Vallahi sma ma ya ma yahed bel ya fi dafka wala השמיים הם מתושבים מבינים ובתוך זה סעיף גם משה, למה היינו מצפים אולי גם משה שאני לשמיים שלכם
טוב, ביחד לשאלה הראשונה שלך, אני לא יודע תשובה מה מיוחד זה, מה היה מיוחד באליהו? שאליהו היה מיוחד שמו, למה ישעיהו דווקא מכל הנביאים אמר את ספר ישעיהו ולמה לא יחזקאל אמר את ספר ישעיהו אליהו זה אליהו והיה לו סיפור מאוד מיוחד והיה לאליהו ביחס לשאלה השנייה שלך למה משה לא עלה לשמיים טוב, לא יודע חז"ל דווקא אומרים מפה משמש אף שם משמש ממשיך לשמש במרום אמנם נכון שלא נאמר עליו כעל אליהו שלא טעמת מיטה וקבורה כי כתוב וימות שם משה ועל אליהו לא כתוב שהוא מת אליהו לא מת ולא נקבר ומשה כתוב שמת ונקבר רק לא ידע איש את קבורתו עד יום הזה איך זה שמשה לא הגיע למדרגת אליהו אבל אני רק העיר שאני כמובן לא תוכל מי כותב אבל מי שכותב שהסיבה שלא ידע איש את קבורתו עד היום הזה כאילו היו יודעים את מקום הקבורה היו עושים מזה אל היו עושים מזה מהרבה כדי שלא יעשו ממשה אל אז לכן משה איש האלוקים שהוא באמת הלילה אלוקים ולא היה לא היה בן תמותה כמותו הוא מת והוא נקבר והוא אדם והוא לא אל אז ייתכן שזה העניין אז אליהו אדרבה בגלל שהוא לא במדרגת משה אז אז אם משה הוא לא אל ודאי שאליהו לא אל אז אחרי זה יכל אליהו לעלות לשמיים
מה זה חסד אדם הראשון?
בוא נתחיל עם השאלה מה זה אדם הראשון נו אז מה אמרנו? אמרנו שאדם הראשון זה נפש האדם הכללית האדם הראשון זה הכוח החיים של האנושות הכללית זה האדם הראשון
מה זאת אומרת? זה כל ה...
כל האנושות שהייתה הובה ותהיה
נמשכת
נשאר היא כלולה, כלולה בתור אדם, אידיית האדם זה האדם הראשון
אז כשהיה חווה וקיים לבל אז הם נמשכו מתוך, הם יצאו מתוכו בעצם או שזה עוד
יכול להיות שנחינם זה כוחות משנה של נפש האדם הכללי שגם אותם צריך להבין כאיבות שעדיין חיות וקיימות ולא עוד דברים שהיו חווה זה נפש הנשית הכללית או אין כל חי כוח החיים האנושי הכללי אדם וחווה זה אותו אדם נכון? ויברא את שמם אדם ביום אז אדם חווה, זה אדם של הצד גברי, צד נשי נפש אדם הכלל יכול להיות שגם זה היו אנשים היסטוריים ובאיזו של שלב אז היו אנשים כאלה, יכול להיות זה אומר במוחלט מקוזרי זה משתמע שזה היה מציאות היסטורית, נכון מכל מקור מה שאני אומר זה עדיין נכון על כל פנים, אז חטא אדם הראשון, אז הוא מציין את אותה חולשה שנמצאת ברוח האדם הכללי, שהוא לא מגלם את מלוא הפוטנציאל נשמתי שלו במילואו. ובאמת כל האנושות כולה, נשאר איזה מאה ועד הלום, עסוקה בחשיפת הפוטנציה האנושית, להוציא מן הכוח אל הפועל את צורתו המלאה, את נשמתו של אדם הראשון לפני החטא. או עסוקים בתיקון חטא אדם הראשון. ככל שהאנושות הולכת ומתקדמת, מתעלה, משתלמת, מתרבה תורה בישראל, ועל ידי זה עם ישראל חושב את כוחותיו, על ידי זה האנושות כולה תלך ותחשוף את כוחותיה, ו... ותוקן חטא אדם הראשון.
לולא זה האנושות הייתה מושלמת.
לולא החטא, נכון.
זאת מהות החטא, זה שלא תהיה שלמות.
לא שלא תהיה שלמות. המצב שבו אין שלמות זה החטא. האנושות כיום היא מושלמת? לא, אז היא נמצאת בחטא.
יש אבל כל שהוא... הכרח שהמציאות לא תהיה מושלמת.
הכרח? אין הכרח. יש הכרח דווקא שתהיה מושלמת. אין שום הכרח שתהיה לא מושלמת. זה בחירה חופשית של האדם שהוא כתוצאה מעבטתו, מנטיות ליבו הלא טובות, מעצלנותו, מטיפשותו, מרישותו. אז כתוצאה מזה, אז הוא עושה מעשים אשר לא יעשו, עושה מחשבות אשר לא יחשבו, יש לו מידות לא מזוכחות, והמציאות היא כמו שאני אוהב, לא טובה.
אבל שבאת... זהו, בנר המצווה אמר, אני אמר את זה,
ש...
שבעצם ה... בעצם זה ש... מציאות העולם כנברא, אז יש... כנברא, אז יש בו מינוס כזה, יש בו חסרון.
כן, זה נכון.
זאת
אומרת, עצם זה שאדם נברא, אז הוא לא הבורא. אז זה מה שנותן בו את התביעה ללכת ולהשתלם. נכון. אז מה, זאת אומרת שמכאן שמוכרח להיות איזה חיסרון לאדם. אבל זה יכול להיות סוג של חיסרון כמו חיסרון של הצדיקים שהם קוראים לחזור בתשובה. איך הצדיקים אמורים לחזור בתשובה? אולי אתה זוכר את פסקה א' בפרק י' באורות התשובה, שזה לא הכוונה שאדם יעשה חטא, מוכרח לעשות חטא, אלא האדם מוכרח להיוולד תינוק, וזה חטא בעצם מובן, כי הוא מרושע, הוא עשה את אשר לא יעשה. לא, אלא הוא קטן, הכוחות עדיין פוטנציאליים ולא מיצו את כוחותם במילואם. והסוג הזה של התיקון והתשובה בהוצאת הכוחות והגדלתם, העלאת הקטנות לגדלות, זוהי תשובת הצדיקים, שהיא תשובה לכתחילה, לא תשובה בדיעבד. כי אם אדם חוטא, הוא לא היה אמור לחתור ולא היה חייב לחתור, הוא חוטא קדימה שיחזור בתשובה, תקן את זה ומהר. אבל זה אדם אמור היה להיוולד תינוק, וגם מזה הוא צריך לחזור בתשובה. מה שהולך ומשתלם, הולך ומתבגר, הולך ומגדל לכוחותיו בצורה ישרה, זה נקרא חזרה בתשובה, וזו תשובת הצדיקים. ולמען זה, בתשובה הזאת קדמה לעולם.
דווקא תשובה של צדיקים.
בטח, מה, העולם נברא בשביל רשעים, נברא בשביל צדיקים, התשובה קדמה לעולם. ואדם נברא בצורה כזאת שילך ויתגדל, ושם נכנס גם המהר"ל. הוא נברא, אז יש לו פוטנציה שהוא עכשיו, אבל זה אין לו הכרח שהוא עכשיו יתחיל לעשות משהו מספר.
יש גם הרב גם אמר שיש לו הוכחה מנוגדת לקודרי, שהדבר הראשון הוא כלל האנושות.
הוכחה? הנוגדת לקודרי?
לא, קודרי הרי מהקודרי משתנה ש... שהאדם הראשון זה היה פרסון,
אדם היסטורי,
אדם אחד. הרב אמר שיש לו, שהוא מכיר הוכחה נכון שלו, הייתה החוצה שדווקא שיש הרב הוכחה שגם שהאדם הראשון דווקא כלל אנושות.
מתפלא אם אמרתי דבר כזה. כי אין לי הוכחה. רק משיח גם ההוכחה. אלא, קרות קודש מסבירים את זה בצורה הזאת. זה כלל האנושות. מקורות קודש. הרבה מקורות קודש. זה לא, לא כמו ה... שיש לי הוכחה שמה שאני אומר זה אמת. זאת אומרת, הוכחה ש... יש להם הרבה מקורות שאומרות, הם אומרים, זה מה שאני אומר, וזה התכוונתי, לא הוכחה לא גדולה.
לא, אולי,
נראה לי
שהרבה
כל העולם נברא, כל מיני סיבות, בשביל מה כזה הוא יכולה להתערב את העולם? כאילו, כשיחזור בתשובה, יחזור בחטא, יסיים, שהפצת שם השם בעולם, למה?
שמה היה צריך את זה?
כן.
למה לא, מה רע?
לא, אני משתנת את זה.
אם לא רע, אז אין שאלה. כל פה כל כך טוב, אז למה ש... כאילו שמחו טוב, אז למה שלא יהיה עולם טוב?
אבל לא יכול טוב בעולם.
אז תגיד לי, מה רע? נכון? שואלי. אז מה רע? אני שואל למה לא. אז אם אתה עונה תשובה, כי עולם הוא רע, אז למה שהאלה טוב יעשה דבר רע? יש מקום שאלתך. אם אתה אומר שעולם הוא טוב, אז זה מקום שאלתך. אם אתה מודה.
מודה.
אז מה? נו, אז יש מקום שאלתך או אין מקום שאלתך?
אם אני אומר שבסוף של דבר יש דברים רעים בעולם, אז יש מקום לשאלתי.
אדם צריך לברר, אז זה עושה את העולם רע, או את העולם טוב, שיש בו דברים רעים.
כן, אז העולם נפל זה רע. אפשר להגיד שגם דברים רעים הם בסופו של דבר לטובה.
כן, ואז העולם טוב או העולם רע? העולם
זה
לא
טוב או טוב.
אז אם אתה יודע שהעולם הוא טוב במהותו, גם בסך הכל הוא טוב?
כן.
אז אין שאלה.
זה התשובה בעצם אומר למה לא, זה התשובה בעצם.
נכון, שתשובה מצוינת, אתה מבין. אם לא הייתה שאלה, למה צריך לנו תשובה? נוהגים לשאול את השאלה הזאת. נתתי לך דוגמה, שהם נוהגים לשאול שאלה, ולהם תאום את זה שביר שלא הייתה שאלה, ולכן עושים את זה פילוסופיה. זה מקורים גויים כאלה.
אבל למה
נברא דבר עם
הרעים?
למה לא? אבל הנה אם אתה מודה, אם אתה מודה שבסיכומו של דבר בסך הכל במהות הדבר זה טוב, כמו שבניהו אמר, במהות הדבר זה טוב, בסך הכל זה טוב, אז זה שיש דברים רעים זה לא מפריע למהות ולא מפריע לסך הכל. נגיד, למה לא? אם הסך הכל יוצא לך טוב למרות הדברים הרעים. סליחה?
מעלה שמי שצריך רוצה להציל, אני עושה כמה שיותר להגיע למטרה הטובה בלי שום דבר הבא
איתך. יכול להיות שזה יותר טוב. זאת אומרת, יש מין דבר כזה שאם אין רע אז אתה לא באמת יודע מה זה טוב, לא? תמיד זה כמו, זה כמו, אתה מבין, לפעמים משל, לא יודע אם משמח אותך כל כך, אבל יש תינוק בעריסה, הם משחקים איתו קוקו, אתה מכיר את המשחק הזה? אבא נעלם, קוקו, זה לא, הוא צוחק מזה, זה נורא משמח אותו. איך אתה עושה לו שהוא יהיה שמח? על ידי שאתה, שאין אבא, יש אבא, אין אבא, יש אבא, אין אבא, יש אבא, קוקו, זה עושה אותו צוחק. ואם היה לו כל הזמן אבא, הוא לא היה צוחק.
תוך העין יש
איזה
דבר. אני
לא
יודע, אני לא יודע, אני לא יכול לעשות
כל
הזמן שנה איזה שיהיה
לנו טוב
גם בזה, אז יש את הכל טוב. זה אני מסכים. מה אכפת לך? עושה לנו טוב, אם הוא יהיה את ראשון, מה רע בזה? עובדה שזה טוב. וזה יותר טוב.
זה דבר, הוא רק רוצה
להציל
אותך. אז הוא יכול.
אז הנה, זה...
זה לא שיש שם, זה יש שם דבר רב אמצע.
אז הנה, אני מסביר לך ממשל משחק הקוקו, שהרע הזה שנעלם אבא הוא באמת טוב, רק הבעלה היא רק יוצרת תחושת הטוב אחר כך עוד יותר. אתה אומר שהאב, אתה אומר שבאידיאל אם האבא יכל להצחיק את הילד בלי לשחק איתו קוקו, הוא היה עושה את זה, הוא מוגבל. ומה דעתך שדווקא כיף לא לשחק את המשחק הזה? שאפילו יכל לעשות את זה, להצחיק אותו לא ככה, הוא נהנה דווקא להצחיק אותו ככה, כי מה רע? כי גם מה שנראה כי רע, הוא לא רע, הוא טוב. אז למה שלא לשחק גם את זה? מה יש לך נגד המשחק הזה?
כשאתה
מנסח את זה ככה, אתה מביא את כל אחד היה מעדיף שיהיה לנו טוב בלי שואה. למה? תגיד ככה, כל אחד היה מעדיף שיהיה טוב בלי שואה. ועכשיו אנחנו עכשיו לא עוסקים רוצים להבין את זה בשכל, ולא תבלבל אותן על ידי דוגמאות אמוציונליות שיזעזעו אותן. כי מה אתה מתכוון להגיד? אתה מתכוון להגיד שזה לא טוב פה המציאות? או קיבלת את ההגדרה של מה שמניהו אמר, הסך הכל זה כן טוב, למהות זה כן טוב, רק באמצע יש לא טוב. עכשיו, לא, אל תכניס אותנו עכשיו לתחושה המזעזעת שאנחנו כבר, בעצם זה לא טוב. אלא אם כן, אז עכשיו אל תביא דוגמאות קונקרטיות ותישאר עכשיו במימד התיאוריה, התיאוריה שם נמצאים, ואני חוזר עכשיו לדוגמאות שלי בלי שאתה תתחיל להמחיש לי כמה רע לנו פה בחיים. אבל אחרי התיאוריה, אילו התיאוריה שאתה מבין שיכול להיות רע שרק נדמה לך כרע, ואז הוא נותן לך מכפילת כוח לתחושת הטוב, ואתה אומר אבל התינוק היה מעדיף שזה לא יהיה ככה, תשובה היא גם זה לא נכון. לא רק שאבא לא היה מעדיף שלא יהיה ככה, גם תינוק לא מעדיף שלא יהיה ככה, זה משחק נחמד. אם באמת האבא היה חושב שהוא עושה צרה באמת לתינוק, אז הוא לא היה עושה לו את זה. הנה אתה יכול לראות שיש משהו כזה שהוא נראה כרע, נורא, ובסוף יוצא מזה צחוק. וככה אולי כל המציאות, שמחנו כי מות אין איתנו, שנות ראינו רעה, יראה לבדיך פעליך ודרך על בניהם. אז יכול להיות שכל מציאות הערה היא כזאת, מין דמיון, שעכשיו אנחנו תינוקות חשים את כל הבעלה של העניין במלוז ואתה, אבל כמידת הרע ככה היא המילת הטוב. כמידת הטוב היא כל כך עליונה שאנחנו מקבלים אותה דווקא על מה שהילך בסוף הימים והתברר שזה הכל היה טוב, טוב ולטובה. אל תתבלבל, אל תתבלבל אותנו, אל תתבלבל בעצמך. מה משנה פה עכשיו פרטים? אתה מסכים להגדרת היסוד, המהות היא טובה, המסקנה, סך הכל זה טוב. אם כן, אז ההערות הפרטיות שלך לא רלוונטיות, הן מבלבלות אותך, אתה מבין? ואם אתה מתכוון על ידי ההערות האלה להגיד לא, בעצם זה הכל פה לא טוב, אז עכשיו, אז תגיד את זה בשפה ברורה, ולא משנה עכשיו הדוגמאות. תגיד, בעצם יש פה אספקטים שהכל פה לא טוב. אז תגיד. אז במהות זה לא טוב והכל פה לא טוב, אז נדון על זה.
נראה לי שהכל טוב, זה יכול להיות יותר
טוב. אז אני הסברתי לך שזה לא נכון לסתובב. כי אם אתה מקבל שהסך הכל הוא טוב ובמהות זה טוב, בהנחה הזו, אז זה לא נכון. כי על אף שאין ספק שיש אספקטים שהם בנקודה שלהם יכול להיות גם אלפי שנים, יכול להיות מוגד כלא טוב, אבל אם אתה אומר שהמהות והמכלול הוא טוב, אז זה הכל טוב. אז זה לא מוצא חן בעיניך, זה כמו הסעיב של התינוק, שהוא ברגע שהפרצוף שלה בנעלם, זה לא טוב. אחר כך זה מה זה כן טוב והכל טוב. רוני, אתה יכול לחזור על מה שאמרתי? אני פשוט אשל לך קאט, ואני אגיד, מספיק, תירגע, עכשיו בשקט, שאני מרגיש שאתה לא קולט מה שאני אומר. אתה מתכוון עכשיו, אני נותן לך את תוואי אפשרות השאלה שלך. אתה מתכוון להרער על זה שבמהות זה טוב, ובסך הכל זה לא טוב, ובסך הכל זה טוב? אם כן, אז תגיד את זה. אם לא, אל תתחיל לספר לנו עכשיו על פרטים, לא משנה לי. לא אם זה ילד ולא אם זה גלות ולא אם... הפרטים לא משנים, אלא אם כן אתה אומר לא, במהות זה לא טוב וסך הכל זה לא טוב. ועכשיו גם אז אתה לא צריך לפרט לנו פרטים. ביחס לחטא אדם הראשון, אז אתה שואל, כן?
את מה שהרב אמר לגבי מהות החטא, אם אפשר לקשר את זה למה שהיה בפועל, זה אדם ראשון אכל מיעץ הדעת שהוא נצבה לא לאכול. ושאלה שנייה זה מאיזה כוח בעצם הוא חטא? בעצם, אם אני מבין נכון, כל החטאים שלנו, הכוח שיש לנו לחטוא הוא מחטא אדם הראשון. מאיזה כוח בעצם האדם הראשון עצמו חטא?
אתה רוצה לשמוע את לשמוע הסבר מפורט של על פי סיפור המקרא, איך הסיפור הזה בצורה מפורטת מסביר את חטא אדם הראשון. אדם אמור לאכול מעץ החיים, כלומר אכילה, פירוש מילה אכילה, זה התמזגות במזג עם תוכן. כשאתה אוכל דבר, אז הדבר הופך להיות אתה. אכילה מעץ החיים, זה מה שאמור האדם הראשון היה לאכול. כלומר, מכל עץ אדם, מכל עץ הגן, אכול תוכלת. וכל עץ הגן, כולל את כל עצי הגן, ובטח את עיקר עץ הגן, שהוא עץ החיים בתוך הגן. תוך הגן, תיס גם אונקלוס במציאות גינטה, בלב, במרכז הגן, באמצע הגן, באמצע הנקודה המרכזית, התמציתית והכללית. וכל מי שיודע משהו במערת, במושגים רוחניים, אז יודע שזה כך. אז כל עץ הגן זה פשוט המצווה לכל מעץ החיים. בין שתסביר את זה שזה... זה לא הגבלה מכל עצי הגן, בין שתסביר עד רבה מהכלליות של עצי הגן שזה עץ החיים. ועץ זה כוח, עץ החיים, כוח צמיחת החיים. אנחנו עוסקים פה עכשיו בגן, איזה גן? עדן. וגן עדן זה המסגרת של הצמחת העדן. הגן זה מקום שצמחים שם דברים. מה צומח שם? העדן. העדינות, השלמות, האידיאליות. ועץ החיים הוא לבת הגן, הוא תמצית הגן. הוא מרכז הגן, הוא תכלית הגן, הוא אופי הגן, הוא כללות הגן, הוא כל עץ הגן. מזה אכול תוכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו ולא תיגע בו ולא תגעון בו, אין תמותו. עץ הדעת טוב ורע זה בניגוד לעץ החיים. עץ החיים זה תפישה הכללית, זה החיים הכלליים, זה התאמה עם המגמה הכללית של כל היש שהולך לצומח וחושף את העדן. עץ הדעת טוב ורע זה לא הכללות, אלא זה התייחסות עם ממדי המציאות בתור שיפוט מוסרי, בתור קביעה, בתור התמודדות נטייתית נפשית, להבחין בטוב לעומת הרע ולבחור בטוב ולמאוס ברע. זה עמדה נפולה מאוד מבחינה מוסרית ובאופי החיים לעומת אכילה מעץ החיים. תן לך משל למה הדבר דומה. במצב, משל, שוב נחזור לילדים, כי תמיד טוב ילדים, ילדים זה שמחה. אז ילד, ילד בארגז חול, והוא בנה קובבו, ארמון חול, ובא חברו והרצת אותם. אז מה יעשה הילד? איך?
מחדש.
מה? מחדש. ושאלו, יקרו כל מיני דברים, במקרה הנורא מכל, אפילו נשוך את הילד הוא, נכון? ובטח יש שם התפוצלות היסטרית וזה, ויפרות ויפקה ויפה וזה. יצטרכו להרגיע שמיים וארץ שם נפלו, פלרש לו את הקובב. עכשיו, ילד בן 15, שבנה על חוף הים ארמון חול, ובא חברו, רץ, נתן לו ביתה בארמון החול, מה יעשה היהודי? אז מיד הוא ינשך את החבר שלו ויתפרץ וירוץ אחריו ויצטרכו להביא את המשטרה בשביל שהוא לא יצלח אותו.
תלוי
בו, תלוי בו, תלוי בו, תלוי בו, הוא כבר לא יבנה ארמון על החול. טוב, אני אגיד לכם, אני כבר מבועל מהטיבות שלכם, כי אולי דבנו כבר לא מכיר את ה... לא יודע, אתם מכירים אותם ואני יודע. בואו אני אגיד לכם, בזמני, עוד ששם היה עולם אחר, אבל ציפיתי לתשובה הזאת, שאו בסדר, אני יודע, או שלא יעשה כלום, או שירוץ אחריו וצחוק או תיתן לו איזה חצי ביתה, וצחוק וזהו, ויגמור את העניין, אבל... אבל לא, הוא לא ממש, הוא חצי יום יהיה בהיסטריה על ה... זה ברור, אני משמח.
וגם בדורנו.
גם בדורנו זה ככה. נרגעתי. אני יודע בימינו, נכתידע. עכשיו אני שואל אתכם, למה, מה קרה, מה ההבדל? למה זה בהיסטריה וזה... זה מבדיחה. מה קרה? כי הוא עבד על המידות שלו ולמד, הילד בן ה-15 עבד על המידות ולמד שלא יפה לנשוך ולא יפה להתפרץ בהיסטריה וסתם אלימות וזה. אז הוא כבר כבש את מידותיו הרעות וכתוצאה מזה הוא לא בעל מידה כל כך רעה והוא לא כחמתי והיסטרי והתפרצותי כזה. מה אתם אומרים?
לא, זה סיפור הארמון חוד, פחות תחסת את המקום בחמד.
נכון. מה אפשר להגיד? פשוט התרחד שכלו, הילד הקטן, פשוט ארגז החול זה העולם. זה המשמעות, זה התוכן, זה היש, ופה נחרב עולמו. זה דומה, זאת אומרת, אם תיקח את כל מה ש... כל האוסף של תקליט זה במחשב שלו ותמחוק לו את המחשב, החבר שלו ימחוק לו את המחשב. לילד בן ה-15, אז הוא יגיב דומה לילד בן ה-5, אבל לא על קובבות. למה? כי זה לא חשוב, ועולמו התרחב, הוא למד לא על קובבות, יש שם כיתה א', יש כדורסל, יש שח, יש זה, יש המון דברים חשובים. הוא אומר, לא, זה לא... איבד פרופורציה. אבל מבחינת האפקט, מבחינת האיכות של השמירה המוסרית של התנהגותו, זה חולל בו פלאים, נכון? כי... ילד שהוא מגיב בצורה אגרסיבית והיסטרית, אז התרחב דעתו ולפתע הוא נשאב דעתו ולמד איתה. עד כאן המשל, והנמשל. אדם לא אמור לנהל חיים מוסריים, להתגבר על יצריו, שהוא חי חיים שכליים, חיים כלליים, אין לו בעיות מוסריות. תופס רבים בפרופורציות ומאלה אין לו מתחים. אבל כשהוא נוטה, אתם מבינים? ילד בן 20, בן 15, שהוא משתדל לחוש הזדהות עם הקובבות או עם הארמון החול שלו ולהתגבר על יצרו, שלמרות שהוא נוטה למשוך אותו, לא ימשוך אותו. אתם מבינים שזו השפלה נוראית? זה נקרא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אדם אמור לחיות חיי שכל, חיי כללות, חיים שתופס את החיות, הנשמתיות שבכל, ובמקום זה הוא יורד למתחים מוסריים, דעת טוב ורע. מגיעה בעץ החיים, בעץ הדעת טוב ורע, זה יחס הכרתי עם העניין. רק להכיר את האופציה הזו, אכילה ממנו זה התמזגות רצונית עם העניין. מהות האדם, אידיאת האדם, שורש האדם, נפש האדם הכללית, הפוטנציאל שלה זה להגיע לחיים השכליים, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים והים חסים. זה נקרא לאכול מעץ החיים, ועץ החיים זה התורה, עץ החיים היא למחזיקים בה. חיי עולם שנטע בתוכם מצר מטעי מעשי ידי בהתפעם, זה עץ החיים, ומזה אמור אדם לאכול עם התורה ועם לא כללותה, מגמותיה, שחליה האינסופית. ובמקום זה האנושות היא נמצאת במתחים לא שכליים שמנה מורידים אותה להתמודדויות מוסריות שגם איתם היא לא, שגם איתם היא לא מתמודדת, כי כיוון שהוא במתח לנשוך או לא נשוך, בסוף הוא גם נשאר. רכת, וואו, תודה רבה, נשתה.
נשתה.
וזה, תודה רבה, כי מועיל, מועיל טוב קיוט, אני נשתה. כן, אז... אז מה, מה עוד מותר להסביר? איך אדם חטא?
מאיזה כוח?
מאיזה כוח? זה מכוח של, ככה כתוב בנפש החיים, אני טוב, כתוב באיזה ספר, אני לא זוכר. זה מסתם מתוך כוונה לשם שמיים. הוא רצה להכיר את זה. מבין, מישהו חי בגדלות. נגיד, הוא חי, ילד בן 15, באמת, הוא אף אמולה הייתה לו חוויה כזו של קובבות, ונטייה לנשוק. הוא חושב, איך להכיל גם את הממד הזה? עכשיו, כדי להכיל את הממד הזה, אתה צריך להכיר את זה. אתה מבין אינטלקטואלית שקטנים, אבל כמו שאתה מבין שאין לך את זה, ואתה מבין שילד מתעצבן מזה, ואתה מנסה להיכנס למוד כזה של התעצבנות מזה.
בעצם כאילו בסוף, אנחנו בסוף כל התהליך יהיה שנוכל באמת להכיל את הדבר הזה בקרבנו, ואז כל החיל הזה יהפך לתורה.
נכון, כתוב שלעתיד לבוא אדם יוכל מעץ החיים, ותוך עץ החיים יוכל מעץ הדעת. זה אידיאל.
החיל את הדעת זה הייתה ירידה בשביל סוג של,
כן, זה הייתה כוונה של ירידה לסוג של עלייה, אבל בסוף זה הייתה ירידה, נקודה, ועלייה אנחנו לא רואים אותה.
לא, בקשר לרצון של האדם, כאילו, להגיע למדרגה שלו מצד ושהוא ירד, ואז עלה. אלא את הדעת של עצמו, זה קבלת נטייה נפשית כדי ש... כדי שנוכל, איך נסביר את זה?
עץ הדעת זה הממד המוסרי. ובאמת, אם תסתכלו טוב בפסוקים, תגלו שעץ הדעת הוא עץ החיים. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. מה? ועץ החיים בתוך הגן, ועץ מה ועץ הדעת טוב ורע? איפה? גם בתוך הגן. בתוך הגן זה מציאות הגן, מרכז הגן, זה כללות הגן. הצד התחתון של עץ החיים הוא עץ הדעת. כשאתה תופס את עץ החיים לא בשלמותו, זה הופך להיות לך עץ הדעת.
למה
זה אנחנו צריכים לחיים שכליים? זה המצב האידיאלי. נתתי משל מהילד עם הקובבות.
לא, אוקיי, אבל למשל שהרב אמר מנה ארץ דעה את השם, זהו, זה
מוזר. דעה את השם זה אותו דבר כמו לכל מעץ החיים.
מוזר שמצד אחד באמת דעת זה מובן שכלי באמת, מצד שני, גם במובן של בידה אדם את חווה איתו.
נכון, זה גם במובן של רצון. אתה צודק?
אז זה שכל רגשי.
זה טוטליות החיים, בדעת חדרים ימלאו. זה הכל, זה השכל, הרמב"ן אומר, דעת בעברית רצון. זה השכל, זה רצון וזה התמזגות. זה התמזגות טוטלית עם השם, וזה החיים בעצמם.
הזדהות.
נכון. הזדהות המוחלטת עם כל כוחות החיים. כן, תזכירי איך קוראים לך?
אודי.
אודי, כן.
הרב אומר, ביחס לטענה מצוות, שהחוט החורז שעובר בתוך טענה מצוות של הרמב"ם זה יסוד נשיאת עבודה זרה.
כן.
מישהו ממש תומר.
לא הבנתי מה זה, מה זה תומר. ואם תלמד מורה נבוכים, אז תראה שהרמב"ם מסביר כל המצוות כולם בתור שלילת עבודה זרה. כמעט כל המצוות כולם, אני יודע, או כל המצוות כולם, כל דבר, למה? זה נשלול לא יבוא עד הסוף, כל דבר.
כל מכוון כלפי חוץ, או...
למה אסור לבוש שעטנז? כי קומרי עבודה זרה לוקחים שחמי. למה אסור לאכול בשר וחלב? כי קורבן, כי עובדי עבודה זרה היו מבשלים גדי בחלב עמו. אז תמיד כל דבר, כל דבר זה בניגוד. למה צריך להקריב קורבנות? כי עובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבנות לאל. אז הוא אמר, אל תקריב לעובדי זרה, תקריב לי. אז אתה רואה שאת כל המצוות כולם, כל הזמן מסביר בשביל על העבודה זרה. וזה זה הגישה שלו הבסיסית, שחורץ כמעט את כל המצוות. זה מה שהוא מתכוון. נכון, זה מה שהרב מסביר, שיש פה קצת. כאילו כל המצוות זה רק בשביל, בשביל עבודה זרה, זה מישהו זה. גם דיעבדי, גם אנכרוניסטי כזה, כאילו מי עובד עבודה זרה? מי מקריא את כל זה? נוטל, זה מה שהרב אומר, שזה יוצר את הרושם שהדברים הם...
זה חזור מה שדבר על אור הנשמה הפנימית של הרמב״ם, שמאחד את העבר.
נכון, כי מה הרמב״ם היה טיפש? הרמב״ם היה שיא השכל עלי אדמות. אז צריך, מה הרמב״ם אומר? אז אנחנו, בטיפשותנו, לא מבינים את עומק דעתו, אז דברים שלא נראים, נראים ככה, לא משהו.
אז איך צריך, נגיד, ביחד לקורבנות?
צריך להבין דברים עמוקים. צריך לרדת אל עומק דעתו של הרמב״ם, ואז הכל יתפס בצורה מאוד עמוקה. רק... אני טועה שני דברים. א', אני טועה אם אני יודע להגיד את הדברים בצורה קצרה, וב', אני טועה אם כדאי לי להתאמץ להגיד את הדברים בצורה קצרה, כי זה ממש לא חינוכי. מה זה? צחוק? אם אתה אומר לי, טוב, תסביר לי את הרעיון היסודי של הזוהר. אתה חושב שהרמב״ם הוא הרבה פחות חכם מרבי שמעון בר יוחאי? אני חושב שהוא ממש לא הרבה חכם ממנו. לא הרבה פחות חכם ממנו. והמורה נבוכה. אתה צריך לחש רציני. תלמד את הדברים ברצינות ובעומק. אז נו יאללה, תסביר. לא מסביר.
אז מי שאומר היום שהרמב״ם מסביר את נגיד הקורבנות בתור תשובה לעבודה זרה, או כאילו התאמה של עם ישראל למצב שהיה קיים, אז הוא טועה?
אם הוא מצטט את הרמב״ם הוא לא טועה, כי תפתח את הרמב״ם, תראה כתוב. מה אתה עושה? הוא יודע, חותם. אז אם אתה אומר, אם אתה מקריא מה שרמב״ם אמר, זה טועה. עכשיו, אם הוא תשמע, אז הוא לא נראה לי, אז הוא טועה. כי אז הוא חושב את עצמו לחכם, מינימום. כן, טוב, אני לא כל כך חכם כמו הרמב״ם, אבל הבנתי אותו. אז אתה טועה, כי לא הבנת אותו. צריך יראת שמיים מהרמב״ם. צריך להתאמץ הרבה בשביל שנבין את העניין. אז אתה הולך להגיד, לא זכיתי להבין, אני יודע כמו יש לי קושייה לתוספות. מה זה קושייה לתוספות? הבנתי את התוספות, אני מחכה לזה קצות, שיסביר אותי. אז זה לגיטימי, אבל אם ככה, יאללה. אבא אומר דברים מוזרים. תביני. אז השאלה, איך אומרים ומי אומר?
רציתי להגיד שהאדם שאומר בטוח.
אז מי אומר? שזה לא בטוח שטעה, יכול להיות שהוא טעה ויכול להיות שלא טעה, כי אם הוא רק מצטט ומצטט את זה בענבה, מציין עובדה, הרמב״ם הסביר את זה כשגלת עבודה זרה, זה נכון, הוא לא טועה. רק אם הטון שלו יש בו רמז או לביקורת על הרמב״ם או לסמן לנו, אין לי ביקורת, זה דעתו, אבל זה לא רלוונטי, הוא לא קיצור לזה, אז הוא טועה וכן הלאה. אבל אם הוא אומר את זה בטון כזה של קטון עובדתי, וקטונתי בכלל מי להתעסק בדברים כאלה נשגבים, כמו הרמב״ם והמורה נבוכים, זה שייך למעשה ברזית, מעשה מרכבה, ככה הרמב״ם כותב את קהילת מורה נבוכים. אז הוא מאוד צודק, אז הכל בסדר. צריך, עוד פעם, גם המשל שהבאתי הוא טוב מאוד, הרמב״ם צריך להסתכל, להתייחס כמו אל הזוהר. אז אתה יכול להגיד, כתוב הזוהר המון דברים, אתה מלא על דעתך שאתה מצטט משהו, אתה מבין משהו, מה שכתוב, זה דבר, אתה מצטט את הרמב״ם, אתה חושב שאתה מבין. צריך הרבה שכל בשביל הרמב״ם. כן. תסביר לי איך קוראים לך. כן, כן. לא בנתן התוקף, אבל בהמשך התפילה, כן. שואלים, כמו שאני מנסה כל הזמן לחנך אתכם, אם אתה שואל שאלה על פרטים, שאל, אתה מבין מה זה אתה ואתה מבין מה זה שמחה? אז הוא שואל אותי שאלה, למה שאלה מורכבת? תגיד, מה זה אתה, מה זה שמחה? בסדר? אז נגיד שאתה זה מהותך הנעלמת, ושמחה זה, יש רמז מאוד מפורסם, שמו בגימטריה הרצון. אז השם תמיד מציין את הרצון, את המגמה. אז אתה ושמחה. אתה סמותך, לאלה בית מחשבה תפיסבק, שלמות, למעלה מכל שלמות, ושמחה, מגמתך, רצונך. עכשיו יש מקום לשאלתך.
מה זה אומר?
מה זה שלמות, ומה זה נאה? נאה זה יפה. נאה זה דבר שמתאים. יופי ונוי זה התאמת החלקים זה לזה. יכול להיות, אני יודע, רצון, אני יודע, חיים ברצונו, ברא את העולם, אמרתי ונעשה רצוני. בסוד כל המציאות, אומרת רצון השם, לא? כמשל, ניתן משל פראי מאוד, יש את האדם ומה שהוא רוצה. אם יש אדם חשוב, בוא נגיד הוא רוצה, לא יודע מה, להתחלט עם נמלים, אז זה לא כל כך יפה. אבל אם הוא רוצה לעשות טוב לכל האנושות, אז אתה חשוב, והרצון שלך חשוב. אז רצון לך, אני נהל לך, ואתה נהל לשמיך. טוב, כן.
הייתי הסבר שכתוב, אני לא זוכר, אני בגמרא, שגן עדן, אז האדם היה רק בגן, לא בידן.
כן.
אז א', מה זה אומר?
נו, מה אתה אומר שזה אומר?
הוא לא הגיע לעדן עצמו, הוא היה רק בגן.
נכון.
טוב, וזה, רציתי לשאול למה זה דווקא גן עדן. בקרי עכשיו אומרים עכשיו את נוער מנשמות
עדן הרוחות.
עדן הרוחות, לא, נוער מנשמות עונג הרוחות ועדן הנפשות. אז יוצא שבעצם העדן זה הדבר הכי
נמוך.
נמוך. למה גם עדן זה נוער?
אתה שואל מה ההבדל בין נועם לעונג לעדן? אני חושב להפך מה שאתה אומר, שנועם זה הכי נמוך ועונג זה גבוה ממנו ועדן עוד יותר גבוה מהעונג.
הרבות הזה?
לא, תודה. ככל שנועם, נועם, עונג ועדן אלה מדרגות אידיאליות, וככל שיש מרחק בין הברור, הפרט, ובין התוכן שאליו הוא צריך להתעלות, ככה זה יותר אידיאלי לגביו. ולנשמות שהן אלוקיות אז נעים, אבל הרוחות שהן נמוכות יותר זה נשגב, והנפשות שהן שפלות זה סגר הסגבים. כן,
אני יודע מה שהרב קודם דיבר עם רוני.
כן,
אז אני רוצה כאן לקרוא איזה משלה של כן, אז העולם נגיד הוא רע, אז איך אני... העולם הוא רע ואז?
ואז אנחנו אומרים, לא. מה שאתה רואה שהעולם הוא רע, זה בפרספקטיבה הנוכחית שלך. לא, כי מבחינתנו ברגע זה זה מורגש לנו כרע. אבל לו הייתה לנו פרספקטיבה רחבה, מקיפה, אז היינו רואים את האמת שהיא גם תתברר לאדם במהלך היסטורי. כל שירח, כל פנים. של הקדוש ברוך הוא זה תמיד מהלך היסטורי קצר, מבחינתנו זה יכול להיות מהלך היסטורי ארוך. אבל כל פנים, יהיה מהלך, ובסוף יסתבר שהסך הכל היה טוב. אותך השם כי ענקת בי אשר הנחרת ותנחמני, הנה אלי שיותי אותך ולא יפחד. ולעתיד לבוא, יברכו כשם שמברכים על הטובה, כן יברכו על הרעה. אז יבינו, יגיעו להבנה, לא רק להבנה, גם להרגשה שהכל לטובה. הכל טוב, הכל טובה. ואז, אז נחזור לנקודה של, שלא הייתה שאלה, אם העולם הוא טוב, למה שהוא לא יברך?
בעצם, זאת התשובה, למה לא, אם זה צפר לטוב לנו,
זה ממש כך, זה מה שתשובה, יסוד כל השאלה, זה רק בהנחה שכל רע. למה שלא יהיה, אם העולם טוב, למה שלא יהיה? כל מקום השאלה זה במקום שהוא לא טוב, אחרת אין מקום השאלה.
אבל זה כמו שבסך הכל הכללי הכל טוב.
זה אקסיומה, זה לא אקסיומה, אלא זה, זו התשובה שאם מסתבר שהכל טוב, אז לא הייתה שאלה. ואז אומרת תורת ישראל שיהיה טוב, כן? גם היהודים אומרים שיהיה טוב.
מי אומר שיהיה טוב?
מי אומר? היהודים.
כן. איך אני יכול... אני לא יודע על זה.
מי אמר שהם צודקים?
כן, אני... לא אין לי שאול, כאילו. ברור שאני מאמין בזה, אבל... ברור שאני מאמין בזה, אבל... מי מבטיח? מי מבטיח את זה?
מי מבטיח את זה? מי שמבטיח את זה, זה... זה... תובנת החיים של עם ישראל. בעצם זה שעם ישראל אומר שיהיה טוב. למה אתם אומרים את זה? כי זאת תודעת העל של עם ישראל, זה אמונת ישראל. כלומר, אותו מימד, אותה תחושה שהיא כובשת את כל אופי החיים של עם ישראל וגורמת לו לכישרון קיום והשפעה שלו ועומר החיים המדהים שלו, שהוא מעיד שיש טעם לחיות, כי הוא ודאי שיהיה טוב, ובסוף הוא נפלט ממנו כפליטת פה המוני, סתמית. היא באמת מיוחדת לעם ישראל ולמצאת משום חברה. אבל זה באמת ביטוי של הוויית החיים בצורת החיים של עם ישראל. ואינסטינקט החיים הקולקטיבי של עם ישראל הוא מבטיח שזה באמת יהיה כך. וזה הדבר הכי חזק יש להמציא. כן?
בגלל הרב, אני מתחילים שער הרב ציודה, ושעה שהתחנכנו שלא שער ציודה כיד הרב, וכל מה שעשו ביחד, גם אם הרב ציודה שינה המילים, אז ידע מה אחרי, וככה יש לך לצאת לפקרה לפועל. אז ככה, מה המקום של הפקרות המקוריות בקבצים?
זה מאוד מעניין אותי עצמי, אני פשוט מרוטט מזה, זה מלמד אותי המון דברים. א', בצורה הכי פשוטה, זה מלמד אותי מה הרב ציודה עבד. זה מקום שהוא שינה, תבדוק טוב, תראה כמה חכם עד שהוא שינה. רק היום, פה, למדנו בכולל, אנחנו לומדים, גילינו איזה שינוי מדהים. או איך כתוב בקבצים, איך כתוב באורות הקודש. שם לא הרב צידה, אולי זה גם הרב צידה, הוא ורב דוד ביחד. וחלק ראשון, גם הרב ראה את זה, יכול להיות ש... הרב דוד ערך, אבל הרב קרא את זה. כל פנים הרב בעצמו שינה אחר. אז אתה רואה למה אתה צריך לשנות, כי... בשטף הקריאה הראשונה אתה לא מבחין בבעיה, אתה רואה איך שזה השתנה. אתה רואה רגע הצודקים, זה באמת עלול לעטות, זה לא נסלוח מדויק, וכדומה ועוד, זה לא מלוטה ספרותית, וכדומה ועוד. זה מאוד מסכים. חוץ מזה שאני עצמי יצא לי כבר כמה פעמים שאני מבין יותר טוב, זאת אומרת כמו שהרב ציודה כתב, נכון, זה יותר מקצועי, אבל לא יודע למה, אבל כשאני קורא את הרב אני מבין זה יותר טוב, את אומרת, אני מבין מה ש... אני מבין גם הרב צבי יהודה תיקן והוא צודק, רק בשניהם ביחד זה גורם לי להבין יותר טוב. אצלי אישית סובייקטיבי, ככה זה קורה.
השם שהרצו לי לזרק זה שאנשים חסרים הם פלו
בהבנה. לפעמים זה פשוט ניסוח. לפעמים זה לא עברית, זה לא משפט, זה טעויות בכוונת הרב. הרב לא התכוון למה שהוא כתב. ולפעמים זה כדי שאנשים לא יטעו.
הרב זה לא התכנית כאילו?
זה כמו טיוטה. בן אדם כותב, כותב בשטק. הרב עצמו אומר, אני ביקש מה רוצה לדעת לתקן את הפסוקים, כי הרב לא כתב עם ספרים. אז יש לו ציטוטים לא נכונים. ולא רק ציטוטים, הוא שטף היצירה שלו, אז... אז... יש, אז במציאות הזו פשוט לא פרסמו. היה... שאני תיקר מכתבי הרב שהרצידה לא רוצה לפרסם.
זה מה שעכשיו
פרסם. נכון.
זה הרבה אנשים מבטאים,
אני לא רוצה, המנדרה
כזאת
היא פרסם טיפה, שכנראה
לא
רוצה
לכל מה
שהרצידה נגע,
אני רוצה
להתגיד
עם המקור.
זה טמבלים, זה כמו קיצור. כמו אחד כותב חיבור, אני לא רוצה לכתוב מה שהוא פרסם. אני רוצה לראות את הטיוטה הראשונית שהוא כתב. בעצם קיצור. אבל מבחינת, עוד פעם, אם אתה מבין מה העיקר מטפל, אז זה יכול לעניין, זה איך הולכת ומותכת היצירה של פרופי. מה רע? חוץ מזה, שיש כמה מקומות, ושם יש פער בין מה שהרב כתב, בין מה שהתפוסן, מה שהתפוסן, זה פשוט טעות. טעות, מצפשה, יש מרגש בירות. כן, וזה הרב צידה לא התכוון. רק בהעתקות וזה, נשמת פסוק, נשמת זה, נשמת... יש גם את הדברים האלה. אז סך הכל. עוד פעם, לציבור הרחב, קודם כל מי שלא עומד כתבי הרב, אין לו מה לחפש בקבצים בכלל, שלא יסתכל שם בכלל. קודם שילמד את כתבי הרב בצורה מסודרת, הקל לקל תחילה. אחר כך, אתה גמרת את כל כתבי הרב, אתה בעניינים, שולט בעניינים. עכשיו, אז מה אכפת לך לקרוא את הקבצי? איזה זה מוסיף לך הרבה מאוד.
בקשר למה שהסברנו על התיקון סופרים, המחלוקת בין הרמב״ם לשאר ראשונים, רק רציתי להבין, הרמב״ם בעצם אומר שאם נניח יש איזה משהו שמתקנים, בעצם כאילו משהו עבר עלינו זה טעות.
נכון.
ואנחנו כאילו עכשיו מה שאנחנו מתקנים, זה מה שמשה כתב מלכתחילה, כשהיה שיבוש.
כן.
והראשונים האחרים אומרים שלא, באמת,
יכול להיות שלא משה לא כתב את זה, אבל בנבואה זה תוקן תקופה מאוחרת יותר. דווקא בנבואה, כי כולם מסכימים שלא בנבואה אסור לך לתקן את זה. אבל גם הרמב״ם מסכים שכיום אם יהיה לך מחלוקת, אז מה יקבע? פוסקים, יקבעו, כמו כל שאלה בהלכה.
אבל אין לך שאסור, נבואה לא יכולה לפתור את מה שמשרבן אמר, ואת מי אוכל זמני?
כן, זה ההלכה של הרמב״ם. וכוזרי גם כן לא חושב שהנבואה תסתור את משה, אבל יכולה להוסיף על משה.
מה שאמרנו שמשנים את הפסוק?
כן, אז זה, כי זה לא משנה כוונת משה. זה גם, אם זה משונה, אז זה משונה על פי נבואה. אז זה נבואה ונבואה. משה אמר, ונבואת הנביאים, זה אותה מדרגה. לפי הרמב״ם אין קשר בנבואת משה ונבואת הנביאים. לפי הכוזרי, זה נבואה וזה נבואה. זה נבואה כמו שאין. אבל אין הבדל מהותי. כל פנים, כולה על מה? זה תורה מן השמיים. היא הכוזרי. הרבה מן המצוות, זאת אומרת, רוב המצוות שלנו, כותב הכוזרי, ניתנו אצל משה מסיני. אבל חלקם לא ממשה מסיני, ההיסטורי. חלקם מהמקום שתבחר השם. על די נביאים, או שופטים, או מלכים, או סנהדרין. כמה ממצוות הם כאלה. זה קוד אישית. טוב, לילה טוב.
אבל את מה היה מייחד באליהו שדווקא הוא על השמיים, המקושר הנביאים? ובתוך זה שיב גם אומרת, משה, למה היינו מצפים אולי גם משה, שאני לשמיים שלכם.
טוב, ביחד לשאלה הראשונה שלך, אני לא יודע תשובה. מה מיוחד ומה היה מיוחד באליהו? שאליהו היה מיוחד. כמו למה ישעיהו דווקא מכל הנביאים אמר את ספר ישעיהו, ולמה לא יחזקאל אמר את ספר ישעיהו? הוא זה, ואליהו זה אליהו, והיה לו סיפור מאוד מיוחד, והיה לאליהו. ביחס לשאלה השנייה שלך, למה משה לא עלה לשמיים? טוב, לא יודע, חז"ל דווקא אומרים, מפה משמש, אף שם משמש, ממשיך לשמש במרום. אמנם, נכון, שלא נאמר עליו כעל אליהו שלא טעמת מיטה וקבורה. כי כתוב, וימות שם משה, ועל אליהו לא כתוב שהוא מת, אליהו לא מת ולא נקבר. ומשה כתוב שמת ונקבר, רק לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. איך זה שמשה לא הגיע למדרגת אליהו? לא יודע, אבל אני רק אעיר שאני כמעט לא תוכל מי כותב, אבל אני ממש כותב שהסיבה שלא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, כאילו היו יודעים את מקום הקבורה, היו עושים מזה אל, היו עושים מזה מהרבה, כדי שלא יעשו ממשה אל. אז לכן משה איש האלוקים, הוא באמת הלילה אלוקים, ולא היה, לא היה בן תמותה כמותו. הוא מת והוא נקבר, הוא אדם והוא לא אל. אז ייתכן שזה העניין. אז אליהו עד רבה, בגלל שהוא לא במדרגת משה, אז אם משה הוא לא אל, ודאי שאליהו לא אל, אז אחרי זה יכל אליהו לעלות לשמיים.
מה זה חטא אדם הראשון?
בוא נתחיל עם השאלה, מה זה אדם הראשון? נו, אז מה אמרנו? אמרנו שאדם הראשון זה נפש האדם הכללית. האדם הראשון זה הכוח החיים של האנושות הכללית. זה האדם הראשון.
מה זאת אומרת?
כל האנושות שהייתה, הובה ותהיה.
נמשכת נחלת.
היא כלולה, כלולה בתור אדם, אידיית האדם, זה האדם הראשון.
אז כשהיה חווה וקין ובל, אז הם נמשכו מתוך, הם יצאו מתוכו בעצם, או שזה עוד...
יכול להיות, ינחימה מזה, וכוחות משנה של נפש האדם הכללי, שגם אותם צריך להבין כאידיות, שעדיין חיות וקיימות, ולא רק דברים שהיו. חווה זה נפש הנשית הכללית, או אין כל חי, כוח החיים, האנושי הכללי. אדם וחווה זה אותו אדם, נכון? לא יברא את שמם אדם ביום. זה אדם חווה, זה אדם של הצד גברי, צד נשי, נפש אדם הכלל. יכול להיות שגם זה היו אנשים היסטוריים, ובאיזשהו שלב, אז היו אנשים כאלה, יכול להיות, לא אומר במוחלט.
מקוזרי
זה משתמע שזה היה מציאות היסטורית, נכון. זה מכל מקור, מה שאני אומר זה עדיין נכון. על כל פנים, אז חטא אדם הראשון, אז הוא מציין את אותה חולשה שנמצאת ברוח האדם הכללי, שהוא לא מגלם את מלוא הפוטנציאל הנשמתי שלו במילואו. ובאמת כל האנושות כולה, נשאר אחרי זה מאה ועד הלום, עסוקה בחשיפת הפוטנציה האנושית, להוציא מן הכוח אל הפועל את צורתו המלאה את נשמתו של אדם הראשון לפני החטא. או עסוקים בתיקון חטא אדם הראשון. ככל שהאנושות הולכת ומתקדמת, מתעלה, משתלם, מתרבה תורה בישראל, ועל ידי זה עם ישראל חושב את כוחותיו, על ידי זה האנושות כולה תלך ותחשוף את כוחותיה, ותוקן חטא אדם הראשון.
לולא זה האנושות הייתה מושלמת.
אילולא החטא, נכון.
זה, מהות החטא זה שלא תהיה שלמות.
לא שלא תהיה שלמות. המצב שבו אין שלמות זה החטא. האנושות כיום מושלמת? לא, אז היא נמצאת בחטא.
יש אבל כל שהוא הכרח שהמציאות לא תהיה מושלמת.
הכרח? אין הכרח. יש הכרח דווקא שתהיה מושלמת. אין שום מכך שתהיה לא מושלמת. זה בחירה חופשית של האדם שהוא כתוצאה מעבטתו, מנטיות ליבו הלא טובות, מעצלנותו, מטיפשותו, מרישותו. אז כתוצאה מזה, אז הוא עושה מעשים אשר לא יעשו, חושב מחשבות אשר לא יחשבו, יש לו מידות לא מזוכחות, והמציאות היא, כמו שנראית, לא טובה.
זהו, בנר מצווה אמר על אמר את זה
ש...
שבעצם ה... בעצם זה שמציג העולם כנברא אז יש כנברא אז יש בו מינוס כזה, יש בו חסרון
כן, זה נכון
זאת אומרת,
עצם זה שאדם נברא אז הוא לא הבורא אז זה מה שנותן בו את התביעה ללכת ולהשתלם נכון אז מה, זאת אומרת שמכאן שמוכרח להיות איזה חיסרון לאדם אבל זה יכול להיות סוג של חיסרון כמו חיסרון של הצדיקים שהם קוראים לחזור בתשובה איך הצדיקים אמורים לחזור בתשובה אולי אתה זוכר את פסקה א' בפרק ד' באורות התשובה שזה לא הכוונה שאדם יעשה חטא מוכרח לעשות חטא אלא האדם מוכרח להיוולד תינוק וזה חטא בעצם מובן כי הוא מרושע הוא עשה את אשר לא יעשה לא, הוא קטן והכוחות עדיין פוטנציאליים ולא מיצו את כוחותם במילואם והסוג הזה של התיקון והתשובה בהוצאת הכוחות והגדלתם העלאת הקטנות לגדלות זוהי תשובת הצדיקים, שהיא תשובה לכתחילה, לא תשובה בדיעבד. כי אם אדם חוטא, הוא לא היה אמור לחתור, הוא לא היה חייב לחתור. הוא חוטא, קדימה, שיחזור בתשובה. תקן את זה ומהר. אבל זה אדם אמור היה להיוולד תינוק. וגם מזה הוא צריך לחזור בתשובה. עד שהולך הוא משתלם, הולך הוא מתבגר, הולך מגדל את כוחותיו בצורה ישרה, זה נקרא... חזרה בתשובה, וזוהי תשובת הצדיקים. ולמען זה, ותשובה הזאת קדמה לעולם.
דווקא תשובה של צדיקים.
בטח, מה, העולם נברא בשביל רשעים? נברא בשביל צדיקים, התשובה קדמה לעולם. ואדם נברא בצורה כזאת, שילך להתגדל. ושם נכנס גם המהר"ל, הוא נברא, אז יש לו פוטנציה, שהוא עכשיו, אבל זה, אין לו הכרח שהוא עכשיו יתחיל לעשות משהו סופר.
גם הרב גם אמר שיש לו הוכחה מנוגדת לקוד הרי שהדבר הראשון הוא כלל האנושות שהייתה עד
הוכחה? מנוגדת לקוד הרי?
לא, קוד הרי מהקוד הרי משתנה שהדבר הראשון זה היה פרסון
אדם היסטורי
אדם אחד הרב אמר שיש לו, שהוא מכיר הוכחה נכון שלו, הייתה החוצה שדווקא שיש הרב הוכחה שגם שהאדם הראשון דווקא כלל אנושות
רגע, אני מתפלא אם אמרתי דבר כזה כי אין לי הוכחה רק נשיח גם ההוכחה אלא קוד קודש מסבירים את זה בצורה הזאת זה כלל האנושות מקורות קודש הרבה מקורות כזאת. זה לא כמו ה...
אז זה הרבה צבן.
כן, שיש לי הוכחה שמה שאני אומר זה אמת. זאת אומרת, הוכחה ש... יש הרבה מקורות שאומרות, הם אומרים, זה מה שאני אומר, וזה התכוונתי, לא הוכחה לוגית.
לא, אולי,
נראה לי
שהרבה הוכחה מהקוז הזה שהוא גם אומר...
לא, הוא דיבר את זה.
כן, נאו.
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 כל העולם נברא, כל מיני סיבות, בשביל מה כזה יכולה להתערב את העולם? כאילו, כשיחזור בתשובה, יחזור לחד, יסיים, שהפתעת עם השם בעולם, למה?
שמה יצריך?
כן.
למה לא, מה רע?
לא, אני משתנה את זה.
אם לא רע, אז אין שאלה. כל פה כל כך טוב, אז למה ש... כדי שמחו טוב, אז למה שלא יהיה עולם טוב?
אבל לא הכל טוב בעולם.
אז תגיד לי, מה רע? נכון? שואל. אז מה רע? אני שואל למה לא. אז אם אתה עונה תשובה, כי עולם הוא רע, אז למה שהוא יהיה לטוב יעשה דבר רע? יש מקום שאלתך. אבל אם אתה אומר שעולם הוא טוב, אז זה מקום שאלתך. אם אתה מודה.
מודה.
אז מה? נו, אז יש מקום שאלתך או אין מקום שאלתך?
אם אני אומר שבסוף של דבר יש דברים רעים בעולם, אז יש מקום לשאלתי.
אדם צריך לברר, אז זה עושה את העולם רע, או את העולם טוב, שיש בו דברים רעים.
כן, אז העולם בסופו של דבר לטובה. אפשר להגיד שגם דברים רעים הם בסופו של דבר לטובה.
כן, ואז העולם טוב או העולם רע? אם העולם רע...
העולם טוב, טוב.
אז אם אתה יודע שהעולם הוא טוב במהותו, גם בסך הכל הוא טוב?
כן.
אז אין שאלה.
זה התשובה בעצם אומר למה לא, זה התשובה בעצם.
נכון, שתשובה מצוינת, אתה מבין. אם לא הייתה שאלה, למה צריך לנו תשובה? כי נוהגים לשאול את השאלה הזאת. נתתי לך דוגמה, שאנשים נוהגים לשאול שאלה, ואין להם את האומץ להסביר שלא הייתה שאלה, ולכן עושים את זה פילוסופיה. עכשיו הם קוראים בו עם כך.
אבל
למה לא?
כן, אני תחיל תאמת.
אבל הנה, אם אתה מודה, אם אתה מודה שבסיכומו של דבר, בסך הכל, במהות הדבר זה טוב, כמו שבניהו אמר, במהות הדבר זה טוב, בסך הכל זה טוב. אז זה שיש דברים רעים, זה לא מפריע למהות ולא מפריע לסך הכל. נגיד למה לא? אם עשך הכל יוצא לך טוב למרות הדברים הרעים. סליחה? יכול להיות שזה יותר טוב. זאת אומרת, יש מין דבר כזה, כי אם אין רע, אז אתה לא באמת יודע מה זה טוב, לא? תמיד זה כמו, זה כמו, אתה מבין, תן לך ממשל, לא יודע אם הוא שמח אותך כל כך. אבל יש תינוק בעריסה. אתם משחקים איתו קוקו, אתה מכיר את המשחק הזה? אבא נעלם, קוקו. זה לא, הוא צוחק מזה, זה נורא משמח אותו. איך אתה עושה לו שהוא יהיה שמח? על ידי שאתה, שאין אבא, יש אבא. אין אבא, יש אבא. אין אבא, יש אבא. קוקו, זה עושה אותו צוחק. ואם היה לו כל הזמן אבא, הוא לא היה צוחק.
בתוך העין יש...
זה אני מסכים. אז מה אכפת לך? עושה לנו טובים או ילד ראשון? מה רע בזה? אני יודע שזה טוב. וזה יותר טוב.
הוא רק רוצה
להטיל,
הוא
עושה לי אחריו. אז הנה, זה...
זה
לא שעכשיו, לא יש לנו דבר רבה אמצע. אז הנה, אני מסביר לך, ממשל, משחק הקוקו. שערה הזה שנעלם אבא, הוא באמת טוב, רק... הבעלה היא רק יוצרת תחושת הטוב אחר כך עוד יותר.
זה במגבל
האנושית. אתה אומר שבאידיאל, אם האבא יכל להצחיק את הילד בלי לשחק איתו קוקו, הוא היה עושה את זה, הוא מוגבל. ומה דעתך שדווקא כיף לא לשחק את המשחק הזה?
אבל אם הוא
שאפילו יכל לעשות את זה, להצחיק אותו לא כך, הוא נהנה דווקא להצחיק אותו ככה, כי מה רע? כי גם את שנראה כי רע, הוא לא רע, הוא טוב. אז למה שלא לשחק גם את זה? מה יש לך נגד המשחק הזה?
כשאתה
מנסח את זה ככה, אתה מביא את זה, כל אחד היה מעדיף שיהיה לנו טוב בלי שואה. למה? תגיד ככה, כל אחד היה מעדיף שיהיה טוב בלי שואה. ועכשיו אנחנו עכשיו לא עוסקים ב... רוצים להבין את זה בשכל, ולא תבלבל אותנו על ידי דוגמאות אמוציונליות שיזעזעו אותנו. כי מה אתה מתכוון להגיד? אתה מתכוון להגיד שזה לא טוב פה המציאות. או קיבלת את ההגדרה של מה שבניהו אמר, הסך הכל זה כן טוב, למנות זה כן טוב, רק באמצע יש לא טוב. עכשיו, לא, אל תכניס אותנו עכשיו לתחושה המזעזעת שאנחנו כבר, בעצם זה לא טוב. אלא אם כן, אז עכשיו אל תביא דוגמאות קונקרטיות ותישאר עכשיו במימד התיאורי, התיאורי ששם נמצאנו, ואני חוזר עכשיו לדוגמאות שלי, בלי שאתה תתחיל להמחיש לי כמה רע לנו פה בחיים. ולכן התיאורי, באותו רגע שאתה מבין שיכול להיות רע, שרק נדמה לך כרעה, ואז הוא נותן לך מכפילת כוח לתחושת הטוב. ואתה אומר, אבל התינוק היה מעדיף שזה לא יהיה ככה, תשובה היא גם זה לא נכון. לא רק שאבא לא היה מעדיף שלא יהיה ככה, גם תינוק לא מעדיף שלא יהיה ככה, זה משחק נחמד. אם באמת האבא היה חושב שהוא עושה צרה באמת לתינוק, אז הוא לא היה עושה לו את זה. הנה אתה יכול לראות שיש משהו כזה שהוא נראה כרע, נורא, ובסוף יוצא מזה צחוק. וככה אולי כל המציאות, סמכנו כי מות אין איתנו, שנות ראינו רעה, יראה אליו בחפה עליך ודרך על בניהם. אז יכול להיות שכל מציאות הרע היא כזאת, שמין דמיון, שעכשיו אנחנו תינוקות, חשים את כל הבעלה של העניין, במלוא זוועתה. אבל כי מידת הרע ככה היא מידת הטוב. כי מידת הטוב היא כל כך עליונה שאנחנו מקבלים אותה דווקא על מה שהירך בסוף הימים והתברר שזה הכל היה טוב. טוב ולטובה. אל תתבלבל, אל תתבלבל אותנו, אל תתבלבל בעצמך. מה משנה פה עכשיו פרטים? אתה מסכים להגדרת היסוד, המהות היא טובה, המסקנה, סך הכל זה טוב. אם כן, אז ההערות הפרטיות שלך לא רלוונטיות, הן מבלבלות אותך, אתה מבין? ואם אתה מתכוון על ידי ההערות האלה להגיד לא, בעצם זה הכל פה לא טוב, אז עכשיו, אז תגיד את זה בשפה ברורה, ולא משנה עכשיו הדוגמאות, תגיד, בעצם יש פה אספקטים שהכל פה לא טוב, אז תגיד, אז במהות זה לא טוב והכל פה לא טוב, אז נדון על זה. אז אני הסברתי לך שזה לא נכון, כי אם אתה מקבל שהסך הכל הוא טוב ומהות זה טוב בהנחה הזו, אז זה לא נכון. כי על אף שאין ספק שיש אספקטים שהם בנקודה שלהם יכול להיות גם אלפי שנים, יכול להיות מוגש כלא טוב, אבל אם אתה אומר שהמהות והמכלול הוא טוב, אז זה כל הכל טוב. אז זה לא מוצא חן בעיניך, זה כמו הסעיף של התינוק, שהוא ברגע שהפרצוף של אבא נעלם, זה לא טוב. אחר כך זה מזיק כן טוב, והכל טוב. רוני, אתה יכול לחזור על מה שאמרתי, אני פשוט אשל חקת, ואני אגיד, מספיק, תירגע, עכשיו בשקט, אני מרגיש שאתה לא קורא את מה שאני אומר. אתה מתכוון עכשיו, אני נותן לך את תוואי אפשרות השאלה שלך. אתה מתכוון להרער על זה שבמהות זה טוב, ובסך הכל זה לא טוב, ובסך הכל זה טוב? אם כן, אז תגיד את זה. אם לא, אל תתחיל לספר לנו עכשיו על פרטים. לא משנה לי, לא אם זה ילד, ולא אם זה גלות, הפרטים לא משנים. אלא אם כן אתה אומר, לא. במהות זה לא טוב, ובסך הכל זה לא טוב. ועכשיו, גם אז אתה לא צריך לפרט לנו פרטים.
ברור.
הרוז זה טוב ובשר זה זה גם טוב, אבל זה חלף יותר טוב.
בבקשה, שאלה של מור.
כן,
שאלה של מור על הדור הראשון. הייתי שמח אם הרב יוכל לקשר את המהות של החטא למעשה שנעשה שם בפועל. ודבר שני,
עוד פעם, עוד פעם, ביחס לחטא אדם הראשון, אז אתה שואל, כן,
את מה שהרב אמר לגבי מהות החטא, אם יוכל לקשר את זה למה שהיה בפועל, זה אדם ראשון אכל מיד פזן שהוא נצבע לו לאכול. ושאלה שנייה זה מאיזה כוח בעצם הוא חטא, בעצם אם אני מבין נכון, כל החטאים שלנו, הכוח שיש לנו לחסור הוא מחטא אדם הראשון. מאיזה כוח בעצם האדם הראשון עצמו חטא?
אתה רוצה לשמוע את לשמוע הסבר מפורט של על פי סיפור המקרא, איך הסיפור הזה בצורה מפורטת מסביר את חטא אדם הראשון? אדם אמור לאכול מעץ החיים, כלומר אכילה פירוש מילה אכילה זה התמזגות במזג עם תוכן. כשאתה אוכל דבר, אז הדבר הופך להיות אתה. אכילה מעץ החיים זה מה שאמור האדם הראשון היה לאכול, כלומר מכל עץ אדם, מכל עץ הגן אכול תוכנת, וכל עץ הגן כולל את כל עצי הגן ובטח את עיקר עץ הגן שהוא עץ החיים בתוך הגן. בתוך הגן תרגם אונקלוס במציאות דינתה, בלב, במרכז הגן, באמצע הגן, באמצע הנקודה המרכזית התמציתית והכללית. וכל מי שיודע משהו במערת במושגים רוחניים אז יודע שזה כך. אז כל עץ הגן זה פשוט המצווה לכל מעץ החיים, בין שתסביר את זה שזה לא הגבלה מכל עצי הגן, בין שתסביר עד רבה מהכלליות של עצי הגן שזה עץ החיים. ועץ זה כוח, עץ החיים כוח צמיחת החיים. אנחנו עוסקים פה עכשיו בגן, איזה גן? עדן. וגן עדן זה המסגרת של הצמחת העדן. עדן זה מקום שמצמחים שם דברים. מה צומח שם? העדן, העדינות, השלמות, האידיאליות. ועץ החיים הוא לבת הגן, הוא תמצית הגן, הוא מרכז הגן, הוא תכלית הגן, הוא אופי הגן, הוא כללות הגן, הוא כל עץ הגן. מזה אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו ולא תיגע בו ולא תגעון בו, אין תמותו. עץ הדעת טוב ורע זה בניגוד לעץ החיים. עץ החיים זה תפישה הכללית, זה החיים הכלליים, זה התאמה עם המגמה הכללית של כל היש שהולך לצומח וחושף את העדן. עץ הדעת טוב ורע זה לא הכללות, אלא זה התייחסות עם ממדי המציאות בתור שיפוט מוסרי, בתור קביעה, בתור התמודדות נטייתית נפשית, להבחין בטוב לעומת הרע ולבחור בטוב ולמאוס ברע. זה עמדה נפולה מאוד מבחינה מוסרית ובאופי החיים לעומת אכילה מעץ החיים. תן לך משל למה הדבר דומה. במצב משל, שוב נחזור לילדים, כי תמיד טוב ילדים, ילדים זה שמחה. אז ילד בארגז חול והוא בנה קובה בו ארמון חול, ובא חברו והרסת אותה, אז מה יעשה הילד? איך?
מחלש.
מה? מחלש. ושדעו, יקרו כל מיני דברים במקרה הנורא מכל, אפילו נשוך את הילד הוא, נכון? ובטח יש שם התפוצצות היסטרית וזה, ויפרוק ומזכה ויבר וזה, יצטרכו להרגיע שמיים וארץ שם נפלו, כי הוא הרס לו את הקובב. עכשיו, ילד בן 15 שבנה לחוף הים ארמון חול ובא חברו, רץ, נתן לו בעיטה בארמון החול, מה יעשה הילד? אז מיד הוא נשך את החבר שלו והתפרץ וזה, לרוץ אחריו ויצטרכו להביא את המשטרה בשביל שהוא לא יצלח אותו?
אני לא מצליח לצלח את זה. זה בגרות כאלה. הוא
אומר 15,
כבר שהוא בוגר.
הוא כבר לא יבנה ארמון על חול. טוב, אני אגיד לכם, אני כבר מבועל מהטיבות שלכם, כי אולי דמנו כבר לא מכיר את ה... לא יודע, אתם מכירים אותם ואני יודע. בואו אני אגיד לכם, בזמני, עוד ששם היה עולם אחר, אבל ציפיתי לתשובה הזאת, שהוא בסדר, אני יודע, או של... לא יעשה כלום, או שירוץ אחריו וצחוק אותי, תן לו איזה חצי ביטה, וצחוק וזהו, ויגמור את העניין, אבל... אבל לא, הוא לא ממש, הוא חצי יום יהיה בהיסטריה על ה... זה ברור, אני משמח.
וגם
בדורנו. גם בדורנו. נרגעתי. אני יודע בימינו, מכתידה. עכשיו אני שואל אתכם, למה, מה קרה, מה ההבדל, למה זה בהיסטריה וזה בדיחה? מה קרה? הוא עבד על המידות שלו ולמד, הילד בן 15 עבד על המידות ולמד שלא יפה לנשוך ולא יפה להתפרץ בהיסטריה וסתם אלימות וזה. אז הוא כבר כבש את מידותיו הרעות וכתוצאה מזה הוא לא בעל מידה כל כך רעה והוא לא כחמתי והיסטרי והתפרצותי כזה. מה אתם אומרים?
לא, זה סיפור הארמון חול, אתה חושב פחות אחת אצלו מקום בחיים.
נכון. מה אפשר להגיד? פשוט התרחב שכלו, הילד הקטן, פשוט ארגז החול זה העולם. זה המשמעות, זה התוכן, זה היש, ופה נחרב עולמו. זה דומה, זאת אומרת, אם תיקח את כל מה ש... כל האוסף של תקליט זה במחשב שלו ותמחוק לו את המחשב, החבר שלו ימחוק לו את המחשב. לילד בן 15, אז הוא יגיב דומה לילד בן ה-5, אבל לא על קובבות. למה? כי זה לא חשוב, ועולמו התרחב, הוא לומד לא קובבות, יש שם כיתה א', יש כדורסל, יש שח, יש זה, יש המון דברים חשובים. הוא אומר, לא, זה לא... איבד פרופורציה. אבל מבחינת האפקט, מבחינת האיכות של השמירה המוסרית של התנהגותו, זה חולל בו פלאים, נכון? כי... מילד שהוא מגיב בצורה אגרסיבית והיסטרי, אז התרחב דעתו, ולפתע הוא נשאר בדעתו, ולמד איתה. עד כאן המשל, והנמשל. אדם לא אמור לנהל חיים מוסריים, להתגבר על יצריו. כשהוא חי חיים שכליים, חיים כלליים, אין לו בעיות מוסריות. תופס רבים בפרופורציות ומאלה אין לו מתחים. אבל כשהוא נוטה, אתם מבינים? ילד בן 20, בן 15, כשהוא משתדל לחוש הזדהות עם הקובבות או עם הארמון החול שלו ולהתגבר על יצרו, שלמרות שהוא נוטה לנשוך אותו, לא ינשוך אותו. אתם מבינים שזו השפלה נוראית? זה נקרא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אדם אמור לחיות חיי שכל, חיי כללות, חיים שתופס את החיות, הנשמתיות שבקורת. ובמקום זה הוא יורד למתחים מוסריים, דעת טוב ורע. מגיעה בעץ החיים, בעץ הדעת טוב ורע, זה יחס הכרתי עם העניין. רק להכיר את האופציה הזאת. אכילה ממנו זה התמזגות רצונית עם העניין. מהות האדם, אידאת האדם, שורש האדם, נפש האדם הכללית, הפוטנציאל שלה זה להגיע לחיים השכליים, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים והם חסים. זה נקרא לאכול מעץ החיים. ועץ החיים זה התורה, עץ החיים היא למחזיקים בה. חיי עולם שנטע בתוכנו. מצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. זה עץ החיים. ומזה אמור אדם לאכול. עם התורה ועם לא כללותה, מדמותיה, שחליה, אינסופי. ובמקום זה, האנושיות היא נמצאת במתחים לא שכליים, שמי גם מורידים אותה להתמודדויות מוסריות, שגם איתם היא לא, שגם איתם היא לא מתמודדת. היא כיוון שהוא במתח לנשוך או לא נשוך, בסוף הוא גם נשאר. זה חט, וואו. תודה רבה. נשתה.
נשתה.
זה, תודה רבה, כי מועיל בשבילי. מועיל טוב, כי זה נשתה. כן, אז... אז מה עוד מותר להסביר? איך אדם חטא?
מאיזה כוח?
מאיזה כוח? אולי מכוח של, ככה כתוב בנפש החיים, אני מתאורד, או כתוב באיזה ספר, אני לא זוכר. ומסתם מתוך כוונה לשם שמיים, כי הוא רצה להכיר את זה. אתה מבין, מישהו חי בגדלות. נגיד, הוא חי, ילד בן 15, באמת, או אף אמונה הייתה לו חוויה כזו של קובה, ונטייה לנשום. הוא חושב, איך להכיל גם את הממד הזה? עכשיו, כדי להכיל את הממד הזה, אתה צריך להכיר את זה. אתה מבין אינטלקטואלית שקטנים, אבל כמו שאתה מבין שאין לך את זה, ואתה מבין שילד מתעצבן מזה, ואתה מנסה להיכנס למוד כזה של התעצבנות מזה.
בעצם כאילו בסוף, אני... אנחנו בסוף כל התהליך יהיה שנוכל באמת להכיל את הדבר הזה בקרבנו, ואז כל החל הזה יהפך לטובה.
נכון. כתוב שלעתיד לבוא אדם יוכל מעץ החיים, מתוך עץ החיים יוכל מעץ הדעת. זה אידיאל.
אכילה מעץ הדעת זה הייתה ירידה בשביל סוג של...
כן, זו הייתה כוונה של ירידה לסוג של עלייה, אבל בסוף זו הייתה ירידה, נקודה, ועלייה אנחנו לא רואים אותה.
לא, בקשר לרצון של האדם, כאילו, להגיע למדרגה של המצד ושהוא ירד, ואז עלה. אלא את הדעת של עצמו, זה קבלת נטייה נפשית כדי ש... כדי שנוכל... איך נסביר את
זה? עץ הדעת זה הממד המוסרי. ובאמת, אם תסתכלו טוב בפסוקים, תגלו שעץ הדעת הוא עץ החיים. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. מה? ועץ החיים בתוך הגן, ועץ מה ועץ הדעת טוב ורע? איפה? גם בתוך הגן. בתוך הגן זה מציאות הגן, מרכז הגן, זה כללות הגן. הצד התחתון של עץ החיים הוא עץ הדעת. אבל כשאתה תופס את עץ החיים לא בשלמותו, זה הופך להיות לך עץ הדעת.
למה
בעצם
אנחנו
צריכים לחיים שכמים? זה המצב אידיאלי, אני נמצאתי משל מהילד עם הקובה בו.
לא, אוקיי, אבל למשל שהרב אמר מנה הארץ דע את השם. זהו, זה
מוזר. דע את השם זה אותו דבר כמו לכל מיץ החיים.
זהו, קצת מוזר שמצד אחד באמת דעת ומובן שכלי באמת, מצד שני, גם במובן של בידה אדם את חווה איתו.
נכון, זה גם במובן של רצון. אתה צודק?
אז זה שכלי רגשי.
זה טוטליות החיים, בדעת חדרים ימלאו. זה הכל, זה השכל, הרמב"ן אומר, דעת בעברית רצון. זה השכל, זה רצון וזה התמזגות. זה התמזגות טוטלית עם השם, וזה החיים לעצמם.
הזדהות.
נכון. הזדהות המוחלטת עם כל כוחות החיים. כן, תזכיר לי חורים לך.
עודי.
עודי, כן.
הרב אומר, ביחס לטעם המצוות, שהחוט החורז שעובר בתוך טעם המצוות של הרמב"ם זה יסוד נשיאת עבודה זרה.
כן.
מישהו אומר מה זאת אומרת.
לא הבנתי מה זה, מה זאת אומרת. ואם תלמד מורה נבוכים, אז תראה שהרמב"ם מסביר כל המצוות כולם בתור שלילת עבודה זרה. כמעט כל המצוות כולם, אני יודע, או כל המצוות כולם, או כל דבר, למה זה נשלול היווי דסור, כל דבר.
כל מכוון כלפי חוץ, או...
למה אסור לבוש שעטנז? כי קומרי עבודה זרה לא שם שעטנז. למה אסור לאכול בשר וחלב? כי קורבן, כי עובדי עבודה זרה היו מבשלים גדי בחלב עמו. אז תמיד כל דבר, כל דבר זה... בניגוד, למה צריך להקריב קורבנות? כי עובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבנות לאל. אז אז הוא אמר, אל תכירים לעבודה זו, תכירים לי. אז אתה רואה שאת כל המצוות כולם, כל הזמן מסביר בשביל לעבודה זו. וזה הגישה שלו הבסיסית. שחורץ כמעט את כל המצוות. זה מה שהוא מתכוון. נכון, זה מה שהרב מסביר שיש פה קצת. כאילו כל המצוות זה רק בשביל, בשביל עבודה זרה, זה מישהו זה. גם דיעבדי, גם אנכרוניסטי כזה, כאילו מי עובד עבודה זרה? מי מקריב כמובן? זה נוטל, זה מה שהרב אומר, שזה יוצר את הרושם שהדברים הם...
אני חושב מה שדבר על אור הנשמה הפנימית של הרמב״ם, שמאחד את העבר.
נכון, כי מה הרמב״ם היה טיפש? הרמב״ם היה שיא השכל עלי אדמות. אז צריך, מה רמב״ם אומר? אז אנחנו, בטיפשותנו, לא מבינים את עומק דעתו, אז דברים שלא נראים ככה, לא משהו.
אז איך כן צריך, נגיד, ביחד לקורבנות? איך צריך להבין על
זה? צריך להבין דברים עמוקים. צריך לרדת אל עומק דעתו של הרמב״ם, ואז הכל יתפס בצורה מאוד עמוקה. רק... אני טועה שני דברים. א', אני טועה אם אני יודע להגיד את הדברים בצורה קצרה, וב', אני טועה אם כדאי לי להתאמץ להגיד את הדברים בצורה קצרה, כי זה ממש לא חינוכי, ממש. צחוק, אם אתה אומר לי, טוב, תסביר לי את הרעיון היסודי של הזוהר. אתה חושב שהרמב״ם הוא הרבה פחות חכם מרבי שמעון בר יוחאי? אני חושב שהוא ממש לא הרבה חכם ממנו. לא הרבה פחות חכם ממנו. והמורה נבוכה. אתה צריך לחש רציני. תלמד את הדברים ברצינות ובעומק. נו יאללה, תסביר. לא נסביר.
אז מי שאומר היום שהרמב״ם מסביר את נגיד הקורבנות בתור תשובה לעבודה זרה, או כאילו התאמה של עם ישראל למצב שהיה קיים, אז הוא טועה?
אם הוא מצטט את הרמב״ם, הוא לא טועה, כי תפתח את הרמב״ם, תראה כתוב. מה אתה עושה? הוא יודע כותב. אז אם אתה אומר, אם אתה מקריא מה שרמב״ם אמר, זה לא טועה. עכשיו, אם הוא תשמע, אז הוא לא נראה לי, אז הוא טועה. כי אז הוא חושב את עצמו לחכם, מינימום. כן, טוב, אני לא כל כך חכם כמו הרמב״ם, אבל... הבנתי אותו. אז אתה טועה, כי לא הבנת אותו. אני צריך יראת שמיים מהרמב״ם. צריך להתאמץ הרבה בשביל שנבין את העניין. אז אתה הולך להגיד, לא זכיתי להבין, אני יודע כמו יש לי קושייה לתוספות. מה זה קושייה לתוספות? לא הבנתי את התוספות, אני מחכה לזה קצות שיסביר אותי. אז זה לגיטימי, אבל אם ככה, יאללה. אבא אומר דברים מוזרים. תבין לי. אז השאלה, איך אומרים ומי אומר?
רציתי להגיד שהאדם שאומר זה טועה.
אז מי אומר? שזה לא בטוח שטעה, יכול להיות שהוא טעה ויכול להיות שהוא לא טעה, כי אם הוא רק מצטט ומצטט את זה בענבה, מציין עובדה, הרמב״ם הסביר את זה כסוגיית עבודה זרה, זה נכון, הוא לא טועה. רק אם הטון שלו יש בו רמז או לביקורת על הרמב״ם או לסמן לנו, אין לי ביקורת, זה דעתו, אבל זה לא רלוונטי, הוא לא קיצור לזה, אז הוא טועה וכן הלאה. אבל אם הוא אומר את זה בטון כזה של טון עובדתי, וקטונתי בכלל מלהתעסק בדברים כאלה נשגבים, כמו הרמב״ם והמורה נבוכים, זה שייך למעשה בראשית, מעשה מרכבה, ככה הרמב״ם כותב את תחילת מורה נבוכים. אז הוא מאוד צודק, אז זה כל בסדר. צריך, עוד פעם, גם השאל שהבאתי הוא טוב מאוד, הרמב״ם צריך להסתכל, להתייחס כמו אל הזוהר. אז אתה יכול להגיד, כתוב הזוהר המון דברים, אתה מלא על דעתך שאתה מצטט משהו, אתה מבין משהו, מה שכתוב, זה הדבר, אתה מצטט את הרמב״ם, אתה חושב שאתה מבין. צריך הרבה שכל בשביל הרמב״ם. כן. תסביר לי איך קוראים לך. כן, כן. לא בינתיים התוקף, אבל בהמשך התפילה, כן. צריך לשאול שאלה קודמת, כמו שאני מנסה כל הזמן לחנך אתכם. אם אתה שואל שאלה על פרטים, שאל, אתה מבין מה זה אתה ואתה מבין מה זה שמחה? אז שאלתי שאלה, למה שאלה מורכבת? מה זה אתה, מה זה שמחה? בסדר? אז נגיד שאתה זה מהותך נעלמת, ושמחה זה, יש רמז מאוד מפורסם, שמו בגימטרי הרצון. אז השם תמיד מציין את הרצון, את המגמה. אז אתה ושמחה. אתה עצמותך לאלה בית מחשבה תפיסה בשלמות, למעלה מכל שלמות, ושמחה, מגמתך, רצונך. עכשיו יש מקום לשאלתך.
מה זה אומר?
מה זה שלמות? מה זה נאה בעצם? נאה זה יפה. נאה זה דבר שמתאים. יופי ונוי זה התאמת החלקים זה לזה.
מה זה
יכול להיות, אני יודע, רצון, אני יודע, חיים ברצונו, אמרה את העולם, אמרתי ונעשה רצוני. בסוד כל המציאות, אני אומר ברצון השם, לא? כמשל, נתן משל פראי מאוד, יש את האדם ומה שהוא רוצה. ואם יש אדם חשוב, ונגיד הוא רוצה, לא יודע, להתחלק עם נמלים, אז זה לא כל כך יפה. אבל אם הוא רוצה לעשות טוב לכל האנושות, אז אתה חשוב, והרצון שלך חשוב. אז רצונך, זה נהיה לך, ואתה נהיה לי שמח. טוב, כן.
יש ראיתי הסבר שכתוב, אני לא זוכר, אני בגמרא, שגן עדן, אז האדם היה רק בגן, לא בעדן.
כן.
אז א', מה זה אומר?
נו, מה אתה אומר שזה אומר?
הוא לא הגיע לעדן עצמו, הוא היה רק ב...
נכון.
טוב, וזה רציתי לשאול למה זה דווקא גן עדן. בעיקר יחשוף אומרים עכשיו את נועה מנשמות ו...
עדן ארוחות.
עדן ארוחות. לא, נועה מנשמות ו... עונג הרוחות ועדן הנפשות.
אתה צודק.
אז יוצא שבעצם העדן זה הדבר הכי
נמוך.
נמוך. למה גם עדן? זה הנועה.
אתה שואל מה ההבדל בין נועם לעונג לעדן? אני חושב להפך מה שאתה אומר, שנועם זה הכי נמוך ועונג זה גבוה ממנו ועדן עוד יותר גבוה מהעונג.
הרבות הזה?
לא תקודות. ככל שנועם, עונג ועדן אלה מדרגות אידיאליות, וככל שיש מרחק בין הברור, הפרט, ובין התוכן שאליו הוא צריך להתעלות, ככה זה יותר אידיאלי לגביו. ולנשמות שהן אלוקיות, אז נעים. אבל הרוחות שהן נמוכות יותר, זה נשגב. והנפשות שהן שפלות, סגר הסגבים. כן.
אני יודע מה שהרב קודם דיבר עם רוני.
כן.
אז אני רוצה כן לפעמים איזו משאלה של כן, אז העולם נגיד הוא רע. אז איך אני... העולם הוא רע ואז?
ואז אנחנו אומרים לא. מה שאתה רואה שהעולם הוא רע זה בפרספקטיבה הנוכחית שלך. לא, כי מבחינתנו ברגע זה זה מורגש לנו כרע. אבל לו הייתה לנו פרספקטיבה רחבה, מקיפה, אז היינו רואים את האמת שהיא גם תתברר לאדם במהלך היסטורי. ככל שיירח, אצל הקדוש ברוך הוא זה תמיד מהלך היסטורי קצר, מבחינתנו זה יכול להיות מהלך היסטורי ארוך. אבל כל פנים, יהיה מהלך, ובסוף יסתבר שהסך הכל היה טוב. אותך השם כי ענקת בי אשר הנחרת ותנחמני, הנה אלי שיותי אותך ולאפחי. ולעתיד לבוא, יברכו כשם שמברכים על הטובה, כן יברכו על הרעה. כי אז יבינו, הגיעו להבנה, לא רק להבנה, גם להרגשה שהכל לטובה. הכל טוב, הכל טובה. ואז, אז נחזור לנקודה של, שלא הייתה שאלה. כי אם העולם הוא טוב, למה שלא יברך?
בעצם זאת התשובה, למה לא, אם זה תפיר טוב לנו,
זה ממש כך, זה ממש התשובה, כי יסוד כל השאלה זה רק בהנחה שכל רע. יחד, למה שלא יהיה, אם העולם טוב, למה שלא יהיה? כל מקום השאלה זה מקום שהוא לא טוב, אחרת אין מקום השאלה.
אבל זה כמו כאילו שבסך הכל הכללי זה, בסך הכל הכללי הכל טוב.
זה אקסיומה, זה לא אקסיומה, אלא זה, זו, התשובה שאם מסתבר שהכל טוב, אז לא הייתה שאלה. ואז אומרת תורת ישראל שיהיה טוב, כן? גם היהודים אומרים שיהיה טוב.
מי אומר שיהיה טוב?
מי אומר? היהודים.
כן. איך אני יכול... אני לא יודע על זה.
מי אמר שהם צודקים?
כן, אני... לא אין לי שאלות, כאילו, ברור שאני מאמין בזה, אבל... ברור שאני מאמין בזה, אבל...
תדע, תדע, תדע.
מי מבטיח? מי מבטיח את זה?
מי מבטיח את זה? מי שמבטיח את זה, זה... זה... תובנת החיים של עם ישראל, בעצם זה שעם ישראל אומר שיהיה טוב. למה אתם אומרים את זה? כי זאת תודעת העל של עם ישראל, זה אמונת ישראל. כלומר, אותו מימד, אותה תחושה שהיא כובשת את כל אופי החיים של עם ישראל וגורמת לו לכישרון קיום להשפעה שלו ועומר החיים המדהים שלו, שהוא מעיד שיש טעם לחיות, כי הוא ודאי שיהיה טוב, ובסוף זה נפלט ממנו כפליטת פה המוני, סתמית, היא באמת מיוחדת לעם ישראל ולמצאת משם חברה. אבל זה באמת ביטוי של הוויית החיים וצורת החיים של עם ישראל. ואינסטינקט החיים הקולקטיבי של עם ישראל הוא המבטיח שזה מתאים לך. וזה הדבר הכי חזק יש להמציא. זה מאוד מעניין אותי עצמי, אני פשוט מרותק מזה, זה מלמד אותי המון דברים. א', בצורה הכי פשוטה, זה מלמד אותי מהרב צידה עבד. זה מקום שהוא שינה, תבדוק טוב, תראה כמה חכם מה שהוא שינה. רק היום, פה, למדנו מקוילן, אנחנו לומדים, גילינו איזה שינוי מדהים. רואה איך כתוב בקבצים, איך כתוב באורות הקודש, שם לא הרב צידה, אולי זה גם הרב צידה, הוא ורב דוד ביחד. חלק ראשון, גם הרב ראה את זה, יכול להיות הרב דוד ערך, אבל הרב קרא את זה, וכל פנים ראה בעצמו שינה אחר. אז אתה רואה למה אתה צריך לשנות, כי בשטף הקריאה הראשונה אתה לא מבחין בבעיה, אתה רואה איך שזה השתנה, אתה רואה רגע צודקים, זה באמת עלול לעשות, זה לא ניסוח מדויק, אחד אומר ועוד, זה לא מלוטה ספרותית, זה לא מאוד. זה מאוד מפחיד. חוץ מזה שאני עצמי יצא לי כבר כמה פעמים שאני מבין יותר טוב, זאת אומרת כמו שהרב צידה כתב, נכון, זה יותר מקצועי, אבל לא יודע למה, אבל כשאני קורא את הרב אני מבין זה יותר טוב. זאת אומרת, אני מבין מה אני מבין למה הרב צידה תיקן והוא צודק, רק בשניהם ביחד זה גורם לי להבין יותר טוב. אצלי אישית, סובייקטיבית, ככה זה קורה.
עכשיו שרצו לי לזרק את זה שאנשים חסרים הם יפלו
בהבנה. לפעמים זה פשוט ניסוח. לפעמים זה לא עברית, זה לא משפט, זה טעויות בכוונת הרב. הרב לא התכוון למה שהוא כתב. ולפעמים זה כדי שאנשים לא יטעו.
הרב זה לא תכנית כאילו?
זה כמו טיוטה. בן אדם כותב, כותב בשטק. הרב עצמו אומר, הוא ביקש מהרב יהודה לתקן את הפסוקים, כי הרב לא כתב עם ספרים. אז יש לו ציטוטים לא נכונים. ולא רק ציטוטים, הוא שטף היצירה שלו, אז... אז... יש, אז במציאות הזו פשוט לא פרסימו. זה היה... זה נקר מכתבי הרב שרצית, לא רוצה לפרסם.
זה מה שעכשיו פרסם
דבר. נכון.
זה עדיין השני
מתאים, אני אומר,
לא,
אני אומר, 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 אני רוצה לראות את הטיוטה הראשונית שהוא כתב. אבל מבחין, עוד פעם, אם אתה מבין מה העיקר מטפל, אז זה יכול לעניין, זה איך הולכת, איך והולכת במותכת היצירה הספרותית. מה רע? חוץ מזה, שיש כמה מקומות, ושם יש פער בין מה שהרב כתב, בין מה שהתפוסל, מה שנתפס, זה פשוט טעות. טעות, מצפשה, יש מרגש
בעוד.
כן, וזה הרב צידה לא התכוון. רק בעתקות וזה נשמת פסוק, נשמת זה, נשמת... יש גם את הדברים האלה. אז סך הכל, עוד פעם, לציבור הרחב, קודם כל מי שלא עומד כתבי הרב, אין לו מה לחפש בקבצים בכלל, שלא יסתכל שם בכלל. קודם שילמד את כתבי הרב בצורה מסודרת, הקל לקל תחילה. אחר כך אתה גמרת את כל כתבי הרב, אתה בעניינים, שולט בעניינים. עכשיו, אז מה אכפת לך לקרוא את הקבצי? איפה זה מוסיף לך הרבה מאוד?
בקשר למה שהסברנו על התיקון סופרים, המחלוקת בין הרמב״ם לשאר ראשוני, רק רציתי להבין, הרמב״ם בעצם אומר שאם נניח יש איזה משהו שמתקנים, בעצם כאילו משהו עבר עלינו זה טעות.
נכון.
ואנחנו כאילו עכשיו מה שאנחנו מתקנים זה מה שכתב מלכתחילה, כשהיה שיבוש.
כן.
והראשונים האחרים אומרים שלא, באמת,
יכול להיות שלא משה לא כתב את זה, אבל בנבואה זה תוקן תקופה מוחרת יותר. וזה לא דווקא בנבואה, כי כולם מסכימים שלא בנבואה אסור לך לתקן את זה. אבל גם הרמב"ם מסכים שכיום אם יהיה לך מחלוקת, אז מה יקבע? פוסקים, יקבעו, כמו כל שאלה בהלכה.
אבל אין הלכה שאסור, נבואה לא יכולה לפתור את מה שמשה רבנו אמר, ואת מי אופן זמני?
כן, זה ההלכה של הרמב"ם. וכוזרי גם כן לא חושב שהנבואה תסתור את משה, אבל יכולה להוסיף על משה.
מה שאמרנו שמשנים את הפסוק?
כן, אז זה, כי זה לא משנה את כוונת משה. זה גם, אם זה משונה, אז זה משונה על פי נבואה. אז זה נבואה ונבואה. משה אמר, ונבואת הנביאים, זה אותה מדרגה. לפי הרמב"ם אין קשר בין נבואת משה ונבואת הנביאים. לפי הכוזרי, זה נבואה וזה נבואה. זה נבואה כמו ש... אבל אין הבדל מהותי. כל פנים, כולה על מה? זה תורה מן השמיים. זה הכוזרי. הרבה מן המצוות, זאת אומרת, רוב המצוות שלנו, כותב הכוזרי, ניתנו אצל משה מסיני. אבל חלקם לא משה מסיני, ההיסטורי. חלקם מהמקום שנבחר השם. על ידי נביאים, או שופטים, או מלכים, או סנהדרין. כמה ממצוות הם כאלה. זה כל אישית. טוב, לילה טוב.